ברוכים הבאים לשיעור. אנחנו היום מתחילים מאמר חדש, מאמר שנאמר על ידי הרבי בחג השבועות תשכ"ח. מאמר דיבור המתחיל, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, שזה הפסוק הפותח את עשרת הדיברות. המאמר יצא לאור מוגה על ידי הרבי לקראת חג השבועות תשמ"ט. אז אנחנו נתחיל את המאמר מבפנים. כתוב הפסוק הראשון, הפתיח של עשרת הדיברות, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי גומר, אנוכי לא יהיה לך, וכן הלאה כל עשרת הדיברות. מדייק אדמו"ר הזקן, שואל אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, מה הוא אומרו את כל הדברים האלה? לכאורה משפט את כל הדברים האלה הוא משפט לא מובן. ולכאורה, אבל לי לומר, היה יותר בקיצור וברור אם היה כתוב, וידבר אלוקים אנוכי, ישר. מה זה וידבר אלוקים? את כל הדברים האלה, ואז מתחיל אנוכי. למה לא להתחיל ישר אנוכי? מה זה, מה מוסיף לנו המשפט הזה את כל הדברים האלה? שמזה מובן שהיו עוד דיבורים, שוידבר אלוקים את כל הדברים האלה, שזה עניין אחד, ואחר כך יש אנוכי ולא יהיה לך. אז מה כולל את כל הדברים האלה? לכן הוא מבאר, אז כמו זה כן מסביר, שכן מה מרומז בתוספת הזו, זאת אומרת, זה כל הדברים האלה, קאי על כל התורה כולה. שכתוב וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, זה בא באמת לרבות ולהוסיף שהקדוש ברוך הוא במתן תורה דיבר את כל הדברים האלה, דיבר את כל התורה כולה. הוא לא נתן לעם ישראל באותו מעמד רק את עשרת הדיברות, אלא עשרת הדיברות עצמם זה בעצם כולל כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. כל מה שיהיה במשך הדורות, חידושים על ידי גדולי ישראל, עד לתלמיד ותיק, אז הכל כלול במה שנאמר במתן תורה, וזה מרמז המשפט את כל הדברים האלה. וזהו, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, לכן הפתיח הוא במשפט הזה, דבעשרת הדיברות, אנוכי וגומר, כשהקדוש ברוך הוא נתן את עשרת הדיברות, החל מאנוכי, נכלל כל התורה כולה, כל הדברים האלה. לכן, זה נאמר בסגנון כזה שנבין שעשרת הדיברות כוללים הרבה הרבה יותר מאשר רק כמה שורות של עשרת הדיברות. וזה נקרא, כפי שנראה בהמשך יותר בעריכות, זה נקרא כלל ופרט. דהיינו שעשרת הדיברות זה כלל, זה עשרה דברים כלליים, וזה כולל באופן יותר מפורט את כל הדברים האלה, את כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל כלול כבר בעשרת הדיברות. ויש לקשר, זה אפשר לקשר את הגישה הזו, שאדמו"ר הזקן אומר לגבי הביור על המילים האלה, את כל הדברים האלה, יש לקשר את זה עם פירוש רש"י על הפסוק. רש"י על הפסוק הזה מסביר ואומר, רש"י גם שואל בעצם את אותה השאלה. רש"י אומר, מה שכתוב את כל הדברים האלה קודם לאנוכי, למה באמת יש את המשפט הזה? מה אומר רש"י? הוא ללמד שכל עשרת הדיברות נאמרו תחילה בדיבור אחד, ואחר כך חזר ופירש כל דיבור ודיבור בפני עצמו. רש"י אומר שאת כל הדברים האלה כולל את כל עשרת הדיברות, אבל כל עשרת הדיברות נאמרו קודם כל בדיבור אחד. דיבור אחד כולל, כוללני, שכלל את הכל העשר. אחר כך הקדוש ברוך הוא פירט את זה לעשרת הדיברות. אז יוצא שאותו רעיון שאדמו"ר הזקן מסביר בליקוטי תורה, זה בעצם אותו רעיון קשור עם מה שרש"י אומר. רק ההבדל הוא שרש"י אומר שהכלל והפרט זה בתוך עשרת הדיברות עצמם, ואת כל הדברים האלה זה הכלל שכולל את כל עשרת הדיברות בדיבור אחד, ואחר כך זה ירד לפרטים לאנוכי ולא יהיה לך. לפי מה שאדמו"ר הזקן מסביר, שאת כל הדברים האלה זה בעצם הפרטים של כל התורה, שהם נכללים באנוכי בעשרת הדיברות. כמו שהוא מפרט הרב ואומר, זה תוכנם של שני הפירושים, מה התוכן של שני הפירושים גם של האדמו"ר הזקן וגם של רש"י, מה הצד המשותף בין שני הפירושים, שנתינת התורה הייתה בדרך כלל ופרט. הצד המשותף הוא שגם רש"י אומר, וגם אדמו"ר הזקן אומר, שהתורה ניתנה בצורה של כלל ופרט. רק מה ההבדל בין רש"י לאדמו"ר הזקן, מהו הכלל ומהם הפרטים. אלא שלפי פירוש רש"י, אז הכלל והפרט זה בעשרת הדיברות עצמם. מדבר הכתוב בעשרת הדיברות עצמם. שבעשרת הדיברות עצמם נאמר קודם כל כלל, דיבור אחד שכולל את הכל, שמתחילה נאמרו בבחינת כלל דיבור אחד, ואחר כך נפרטו כל דיבור ודיבור בפני עצמו. אז לפי רש"י, הכלל ופרט זה בעשרת הדיברות עצמם, שבתחילה נאמרו עשרת הדיברות ככלל, ואחר כך זה ירד לפרטים. אבל הוא לפי פירוש אדמו"ר הזקן, הוא גם מדבר על כלל ופרט, אבל אצלו הכלל והפרטים הם שונים. מדבר הכתוב בפרטים זה תורה. אדמו"ר הזקן הפרט, הפרט זה לא עשרת הדיברות, הפרט זה כל התורה כולה. שמה שגם הם ניתנו תחילה מבחינת כלל, שכל התורה כולה בתחילה נאמרה בצורה כוללנית בעשרת הדיברות. ואחר כך נפרטו ונמשכו בגילוי. אז זה ההבדל בין פירוש רש"י לפירוש אדמו"ר הזקן, שבעצם יוצא גם עוד הבדל, האם המילים את כל הדברים האלה, האם המשפט הזה מדבר על מרמז על הפרטים או שמדבר על הכלל. לפי פירוש רש"י המשפט הזה מדבר על הכלל והפרטים זה אנוכי. לפי פירוש אדמו"ר הזקן את כל הדברים האלה זה הפרט והכלל זה אנוכי. אבל שניהם מדברים על כך שהתורה ניתנה באופן של כלל ופרט. יש להוסיף שגם זה גופה. הפירוט והגילוי דה עשרת הדיברות היה באופן דה כלל ופרט. יש להוסיף שגם העניין הזה של עשרת הדיברות שהם כתובים בצורה כללית ואחר כך הם באים בצורה מפורטת, זה עצמו גם בא באופן של כלל ופרט. ראינו גם הפירוט של עשרת הדיברות יש לו גם שתי שלבים. אפשר להסתכל על עשרת הדיברות בתורה שבכתב עצמו. ובתורה שבכתב עצמו זה בא באופן של כלל ופרט. שעשרת הדיברות זה הכלל, ואחר כך יש בתוך החמישה חומשי תורה את העניינים איך שהם באים בפרטיות, מצוות עשה, מצוות לא תעשה. אחר כך אפשר להגיד עוד יותר, שהתורה שבכתב כולה היא בעצם כלל, ואחר כך בתורה שבעל פה הדברים יורדים לפרטים, כמו שרבי מפרט. בתחילת ההמשכה והפירוט עשרת הדיברות, איפה זה ההזדמנות הראשונה? שעשרת הדיברות יורדים לפרטים, שזה לא נשאר רק בעשרת הדיברות, ובתורה שבכתב. תורה שבכתב עצמו זה בעצם הפרטים, המצוות הם הפרטים של עשרת הדיברות. אבל ואחר כך, אם נסתכל שלב נוסף, אז אפשר לכל תורה שבכתב לקרוא כלל. כי כל מצווה בתורה שבכתב יורדת אחר כך לעוד פרטים. ואחר כך נפרד בפרטיות יותר בתורה שבעל פה. אחר כך זה יורד עוד יותר לפרטים בתורה שבעל פה, שכל שורה וכל מצווה בתורה שבכתב, אז למרות שביחס לעשרת הדיברות זה כבר פרטים, אבל ביחס למה שיפורט עוד יותר בתורה שבעל פה, אז גם תורה שבכתב זה בעצם כלל. ואחר כך כשזה בא לתורה שבעל פה, זה מקבל הרבה הרבה יותר פרטים. כל התורה שבעל פה היא פירוש וביעוד התורה שבכתב. כן, התורה שבעל פה באה להסביר את כל מה שכתוב בתורה שבכתב בקיצור. כמו שהלשון המפורסמת בגמרא, מינה, נמילי, מה שואלת. מאיפה יודעים פרט זה או פרט אחר? ואת הגמרא, אמר קרא, לומדים את זה מהפסוק. זאת אומרת שהכל בנוי באופן שהפסוק מדבר באופן של כלל, ואחר מכן זה יורד בתורה שבעל פה בפרטים. עכשיו אפשר בתורה שבעל פה עצמו גם לכתוב ולראות שיש פה כלל ופרט. למרות שכל התורה שבעל פה הוא בעצם נחשב כפרט, כפירוט לעומת התורה שבכתב. אבל התורה שבעל פה עצמו יש לו גם שלבים. יש משניות, יש גמרא. המשניות זה כלל, אחר כך הגמרא מפרטת את זה עוד יותר. התורה שבעל פה גופה היא גם כן באופן כלל ופרט. גם התורה שבעל פה גם היא באה באופן של כלל ופרט. משנה, אחר כך יש ברייתא, אחר כך יש גמרא. את כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. כל החידושים של תלמיד ותיק בתורה שבעל פה, במשך הדורות, הראשונים, הגאונים, כל התקופות במשך כל השנים, זה הכל פרטים ועוד יותר פרטים של התורה שבעל פה. אז אנחנו רואים שכל התהליך של התגלות התורה, בכל השלבים שלו, יורד באופן של כלל ופרט. בתחילה יש את הפירוש של רש"י, שעשרת הדיברות עצמם נאמרו באופן של כלל, דיבור אחד כולל, ואחר כך פרט, עשרת הדיברות. אחר כך יש את הפירוש של אדמו"ר הזקן, שעשרת הדיברות זה בעצם כלל, ויש את הפרט שלו בכל התורה כולה. אחר כך יש לנו בכל התורה כולה עצמה, עוד יותר, שהתורה שבכתב זה הכלל, לעומת התורה שבעל פה זה הפירוט. אחר כך יש לנו עוד יותר, שבתורה שבעל פה עצמו, המשניות זה יהיה הכלל, והגמרא זה עוד יותר פירוט, וכן הלאה וכן הלאה. צריך להבין, שואל את השאלה, מכיוון שכל הפרטים זה תורה, עד לכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל ניתן למשה מסיני, הגמרא הרי אומרת, שכאשר הקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבינו, לעם ישראל כולו, ונתן את התורה, את עשרת הדיברות, זה כולל בתוכו את כל התורה שבעל פה, כולל בתוכו את כל הפרטים, כולל בתוכו עד לחידוש האחרון של התלמיד ותיק. הכל כלול והכל ניתן למשה מסיני. שאלת השאלה, למה אבל זה בא באופן כזה שכלל ופרט? למה לא ניתנו מלכתחילה באופן גלוי? למה הקדוש ברוך הוא לא נתן ישר את הכל בפרטים ובפרטי פרטים? ומדוע ניתנו תחילה מבחינת כלל? זה ברור לנו שזה לא סיבה טכנית, שקודם כל נותנים את זה באופן כללי, אחר כך לאט לאט מורידים לפרטים. הקדוש ברוך הוא יכל להריד את הכל ישר לפרטים. אלא יש כאן משמעות הרבה יותר פנימית ועמוקה, מה הסיבה שכל ההתגלות של התורה באה בצורה כזו של כלל ופרט, מה העניין בדבר. ויובן זה, כדי להבין את העניין הזה של הכלל והפרט, אז אנחנו נרחיב את היריעה ונראה שלא רק בתורה. ההתגלות של התורה באה באופן של כלל ופרט עם כל הדירוג שהבאנו, אלא גם כשמסתכלים על בריאת העולם, אז זה גם כן באותו אופן. זה בא באופן של כלל ופרט. יובן זה ממה שמצינו על דרך זה גם בבריאת העולם. כשמסתכלים על האופן של בריאת העולם, אנחנו גם רואים אותו דבר. וידוע הרי על השום בזוהר, תסתכל באורייתא וברא עלמא, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התורה. במילא, אם בתורה התהליך של התגלות התורה הוא בא באופן של כלל ופרט, אז גם בעלמא, גם בעולם, שהעולם נברא על פי התורה, אז גם בעלמא, גם בעולם, צורת ההתגלות של הפרטים בבריאה זה גם בא באופן של כלל ופרט. שגם בבריאת העולם שהייתה באופן של כלל ופרט. איפה אנחנו מוצאים בעולם גם כן את העניין של כלל ופרט? דמרו רזל, כתוב בפרקי אבות, מיד בתחילת הפרק החמישי, בעשרה מאמרות נברא העולם. ואז המשנה ממשיכה ואומרת, ומה התלמוד לומר, ולא במאמר אחד יכול להיברות. אז זה לא הפשט כפי שהמשנה נראית למבט שטחי. שהמשנה רק אומרת שיכול היה הכל להיברות במאמר אחד, ואז נשאלת השאלה, למה זה ירד לעשרה מאמרות? אלא יתרה מכך, שאכן ככה זה נעשה. שהתהליך של הבריאה היה באמת באופן שבתחילה הכל ירד באופן של מאמר אחד, ואחר כך זה ירד לפרטים לעוד 9 מאמרות שביחד זה 10 מאמרות. וידוע, במאמר אחד, כשהמשנה אומרת ולא במאמר אחד יכול להיברות. למה המשנה מתכוונת? מאמר אחד הוא המאמר בראשית. כתוב הרי שבראשית ברא אלוקים, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, שבראשית נמי מאמר. בראשית זה גם אחד מעשרה מאמרות. כי אם מאמר זה רק איפה שכתוב היומר, אז אם נספור בתחילת הבריאה, אנחנו לא נמצא שיש שם עשרה מאמרות, לא נמצא 10 פעמים תו היומר, רק 9 פעמים. אז אנחנו אומרים שהמאמר הראשון זה בראשית. בראשית זה גם נחשב כמאמר. אבל בראשית זה לא מאמר דומה לכל 9. כי מה כלול בה בראשית? בפשטות, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, את לרבות את צבאיה כידוע. אז את השמיים זה שמיים וכל צבאיה. ואת הארץ זה הארץ וכל צבאיה. אז בעצם הכל כלול כבר באמירה בראשית. אז במילא יוצא שהמאמר הראשון בראשית הוא מאמר כללי. מאמר כללי שכולל את כל התת המאמרות שלאחריו. כולל את כל 9 מאמרות, דהיינו כולל את כל פרטי הבריאה, הכל נכלל במאמר הראשון בראשית. זהו מה שכתוב, זה בעצם מה שהפסוק אומר. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואמרו רז"ל, שרז"ל אומרים, רש"י מביא את זה במקום, את השמיים לרבות צבאיהם, ואת הארץ לרבות צבאיה, שכל הנבראים נתעבו מהמאמר בראשית. ברגע שיש את המאמר בראשית, הכל יתבע מיד לאותו מאמר כללי שכולל את כל המאמרות. אני נרחיב בזה קצת, כפי שהדבר מופיע בהרחבה במאמר של האדמו"ר המהר"ש, שעליו מיוסד המאמר הזה, ששם הוא אומר שכשמדובר על בשר ודם, אז אדם שהוא חושב על משהו רק במחשבתו, חושב על הדבר עם כל הפרטים שלו, לאו דווקא שיהיה מזה שום דבר במציאות, זה יישאר במחשבה, ובפועל בעולם לא יקרה שום דבר. כדי שיקרה משהו, צריך לרדת לדיבור. צריך לדבר על זה, ואז יכול לצוות, אם הוא אדם שמצווה לעבדיו, כדומה, הדיבור יכול להוריד את זה שהדבר יתרחש. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אז שהקדוש ברוך הוא חושב על משהו, אז מיד נהיה. לא צריך שזה יעבור עוד תהליך כדי שזה יהיה. ברגע שהוא חושב על זה, זה מיד נהיה. ומילא שהקדוש ברוך הוא חשב על כל הבריאה, אז זה חשיבה כללית. זה כמו מאמר כללי, שכולל את כל הפרטים, שכל הנבראים יתעבו מהמאמר בראשית, לאותו מאמר כללי שכולל את כל המאמרות. כיוון שבראשית זה מאמר כללי, כולל את כל המאמרות, אז בעצם המאמר הזה נבראו כולם, אבל אלא שהיו בבחינת כלל. איך שכל הנבראים נבראו ויש להם נתינת מקום כתוצאה מהמאמר בראשית, הם לא נבראים בצורה, בישות, בהרגשת העצמיות שיש להם כרגע. כשהם באו ונבראו והתגלו על ידי המחשבה הזו, שזה כלול במאמר הראשון בראשית, אז כל הנבראים עדיין מבחינת כלל, כל הנבראים עדיין בעולם של מחשבה אלוקית, בעולם רוחני. אבל הם כבר קיימים, רק הם קיימים ברמה של כלל. ואחר כך, אחרי שהיה את הכלל הכללי, שכולל את כל הפרטים, אבל זה כולל אותם, באופן של כלל, ואחר כך נפרט המאמר בראשית, בתת מאמרות של אחריו. אחר כך המאמר של בראשית, הוא יורד, ויורד לפרטים, והפרטים כוללים את כל המאמרות שבאים אחר כך. ועל ידי זה, בגלל שזה ירד לפרטים, אז נעשו הנבראים בבחינת התחלקות פרטים. כפי שהדבר מפורט יותר בתניה, שער האיכות והאמונה, כפי שהרבי מביא כאן בהערה 18, שבעצם כל הנבראים של העולם כלולים בעשרה מאמרות. אבל בעשרה מאמרות אנחנו לא מוצאים בצורה ברורה ומפורשת את כל הנבראים שקיימים בעולם. אז איפה הם נמצאים, איפה הם כלולים בעשרה מאמרות? מסביר שם שיש איך שהאותיות של עשרה מאמרות, יש בהם גימטריאות, חילופים, ותמורות, ושינויים, ומכל הצירופים השונים והחילופים והגימטריאות, יש נתינת מקום שכולל את כל פיוטי הנבראים כולם. אז גם זה בא באופן, בריאת העולם בא באופן של כלל ופרט. קודם כל, הכל כלול בכלל הראשון של בראשית. אחר כך זה יורד לפרטים של עשרה, של התשע מאמרות הנוספים. אבל האמת שגם זה כלל, כולל רק את הנבראים המסוימים והגדולים. עכשיו יש איך שזה יורד לפרטים, יש חילופים ותמורות וגימטריאות וכולי, ואז נוצר מזה עוד ריבוי עצום של מילים, שזה בעצם החיות של כל הנבראים כולם, כל הפרטים. אז הכלל ופרט שראינו קודם, איך שזה בתורה, הכלל והפרט יורד גם כן בבריאה, שהרי הסתכל באורייתא וברא עלמא. והנה, אני רוצה להיכנס עוד יותר לפרטים, לראות עוד יותר דרגות שונות, שבכל דרגה ודרגה. דרגה א' ביחס לדרגה שלאחריו, זה באופן של כלל ופרט, אז האמת שיש בזה ריבוי פרטים, את ריבוי שלבים. כמו שראינו קודם בתורה, שבתורה יש גם כן הרבה פרטים והרבה שלבים. יש את הכלל ופרט בעשרת הדיברות, יש את הכלל ופרט עשרת הדיברות לעומת תורה שבכתב, יש כלל ופרט תורה שבכתב לעומת תורה שבעל פה, יש בתורה שבעל פה כלל ופרט משנה לעומת גמרא וכן הלאה. אז אותו הדבר גם בבריאה. הנה כמו שהוא בעשרה מאמרות, כפי שנמשכו בפועל ובגילוי בספירת המלכות, כמו שכשמסתכלים על עשרה מאמרות, איך שזה ירד והתגלה, אז בזה יש כלל ופרט, שהמאמר דבראשית הוא מאמר כללי, שכולל כל המאמרות, על דרך זה ובשורשם, לעשר ספירות. כמו בבריאה בפועל ובגילוי, יש כאן מאמר כללי שכולל את כל הפרטים, אותו דבר שמסתכלים בשורש של עשרה מאמרות, שזה העשר ספירות הקדושות, גם בהם זה בא באופן של כלל ופרט. ובשלבים, בכמה וכמה שלבים. שהמאמר דבראשית הוא כלל. כמו שאמרנו קודם, שהמאמר של בראשית זה כלל, יש לו מקביל בספירות. מה זה המקביל של הבראשית? ויש בזה כמה דרגות. יש כמה דרגות, כמה אופנים, איך להסביר, מה, איזה ספירה, איזה דרגה בספירות הוא כנגד הבראשית. זה בתרגום ירושלמי, כשמסתכלים בתרגום ירושלמי, אז איך מתרגמים את המילה בראשית? בחוכמתה. זאת אומרת שבחוכמתה זה תרגום של בראשית שזה חוכמה, שזה הספירה הראשונה של עשר הספירות, שהחוכמה היא כלל, שכוללת כל הספירות. אז זה אופן אחד איך להסביר מה זה כלל ופרט בבריאה, שיש את הכלל כפי שהכל כלול בחוכמה, ויש איך שזה יורד לפרטים רבים לאחר מכן. זה אופן אחד. אפשר לעלות יותר גבוה ולומר, בתרגום אונקלוס איתה, איך אונקלוס מתרגם את המילה בראשית? הוא אומר בראשית בקדמין. בראשית מרמז לא לספירת החוכמה אלא יותר גבוה, קדמין. מה זה קדמין? והיינו הרצון דקטר שלמעלה מהחוכמה, רצון שהוא יותר נעלה מחוכמה, הוא בראשית, הוא הקדמין, הוא הכלל לכל הפרטים שיבואו לאחר מכן, עד שאפשר לעלות עוד יותר גבוה ולומר למחשבה הקדומה דה אדם קדמו. המחשבה הקדומה הראשונית של בחינת אק, אדם קדמון, שהוא הרצון הכללי על כללות ההשתלשלות, אז המחשבה הקדומה הראשונית הוא הכלל לכל מה שבא לאחר מכן בסדר ההשתלשלות, זה נקרא פרטי. ולמעלה יותר, אם נעלה עוד יותר גבוה, אז הרצון לברוא עולמות כמו שהוא לפני הצמצום, גם לפני הצמצום הראשון. שהיה, יש את הרצון האלוקי הראשון לבריאת עולמות, זה גם באופן של כלל ופרט. שהוא בחינת כלל, גם לגבי מחשבה הקדומה דאק, הדרגה הזו שקודם קראנו לה כלל, מחשבה הקדומה דאק, זה כבר פרטים לעומת הרצון שלפני הצמצום. ולפני הצמצום גופה, גם אם נעלה יותר גבוה לפני הצמצום, יש גם כן כלל ופרט. גם לפני הצמצום אפשר לחלק את זה באופן של כלל ופרט, ולאחרי שעלה ברצונו, שיהיה בעצמו בכוח, כל מה שעתיד להיות בפועל. קודם כל יש את הבחינה של עלה ברצונו, הרצון לברוא עולמות, ואחר כך יש את הבחינה שנקראת שיהיה בעצמו בכוח, כל מה שעתיד להיות בפועל. אז היחס בין הרצון לבין שיער בעצמו בכוח מה שיהיה בפועל, השיער בעצמו זה כבר הפרטים, והרצון זה הכלל. זה הרצון וההשערה, היחס ביניהם הם מבחינת כלל ופרט. אז רואים שהדרגות של כלל ופרט בבריאה עולה גבוה ועוד יותר גבוה. זה עולה קודם כל בעצם הבריאה, יש את המאמר בפועל שנמשך בגלוי, שזה המאמר העשירי, כנגד, יש את המקור העליון, העליון יותר, שהוא כולל את כולם. ויש איך שזה יורד למטה בפרטיות. אחר כך בעשר ספירות, גם אותו דבר. יש את הספירה הראשונה, ספירת החוכמה, שזה הכלל, שזה לכלל שכל התשע ספירות שבאים אחר כך. עוד יותר גבוה יש את הרצון, כתר, שהוא הכלל לכל הפרטים, כולל חוכמה, זה גם כבר פרט שיבוא אחר כך. עוד יותר גבוה, מחשבה הקדומה דאדם קדמון, זה הרצון הכללי, והרצון של כתר זה כבר הפרטים, שכולל את כל מה שבא אחר כך. עוד יותר גבוה יש את הרצון לברוא עולמות לפני הצמצום, שזה הכלל, למה שבא אחר כך שיער בעצמו זה כבר פרטים. אז יש לנו ריבוי בחינות גבוה ועוד יותר גבוה, שכל בחינה ובחינה בא באופן של כלל ופרט. ממש בדיוק כמו שראינו את זה קודם בתורה. ונמצא, זה משהו מסכם עכשיו. כמו שההמשכה זה תורה. היא מבחינת כלל ופרט וכמה וכמה דרגות, כמו שבתורה ראינו. שהגילוי שלו בא באופן כזה של כלל ופרט. וזה בכמה וכמה שלבים. יש את העניין הזה של כלל ופרט, בעשרת הדיברות עצמם, כנגד תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כל מה שדיברנו קודם בפרטיות. אז על דרך זה הוא בהמשכה דו עולמות. אותו דבר כשמדובר על העולמות, שאני אסתכל באורייתא וברא עלמא, אז גם בהמשכה של העולמות, זה גם באותו אופן, שמבחינת כלל ופרט, בכמה וכמה דרגות. גם בהמשכה לעולמות, זה בא באופן כזה, שההתגלות של הרצון האלוקי לבריאה בא באופן של כלל ופרט. אז נשאלת השאלה, אותו שאלה ששאלנו קודם לגבי התורה. מה הייתה השאלה שהיה בסוף סעיף א'? למה לא ניתן מלכתחילה כל הפרטים באופן גלוי, ולמה זה בא קודם כל באופן של כלל? זו הייתה השאלה שזה סיימנו סעיף א'. אז כאן נשאלת השאלה אותו דבר לגבי הבריאה. וגם בזה צריך להבין, הרי הכוונה בבריאת העולמות היא, הרי מה התכלית והכוונה של כל העולמות, החל מהרצון כפי שהוא עוד לפני הצמצום, אחר כך מחשבה קדומה דאק, אחר כך כתר, אחר כך חוכמה, כל הדרגות הללו, הרי בעצם מה זה רצון למה? רצון לעולמות פרטיים. רצון בסדר השתלשלות, זה הרי הכוונה, שיהיו נבראים פרטיים בהתחלקות. וכוונה זו, כיוון שיש כוונה תכליתית, שבסופו של דבר יהיו נבראים פרטיים, הכוונה הזו היא הסיבה להתעוררות הרצון לפני הצמצום. זה שהתעורר, כביכול, של הקדוש ברוך הוא רצון, לפני הצמצום, רצון שיהיה עולמות, סדר השתלשלות, כל הסיבה להתעוררות הרצון זה בשביל אותם נבראים פרטיים שיהיו בסופו של דבר בבריאה. בכדי שימשך ממנו אחר כך על ידי ריבוי השתלשלות 10 מאמרות פרטיים שמהם יתבעו דברים פרטיים. אם כך, המטרה הראשונית והעיקרית של כל זה, זה להגיע בעצם לנבראים הפרטיים שיברו עד לפרט האחרון, זה המטרה בכל זה. ואם כן, נשאלת השאלה, היה צריך להיות לכאורה התעוררות הרצון מלכתחילה בבחינת פרט. לכאורה הרצון האלוקי היה צריך מלכתחילה לרדת לפרטים, מיד שיעלה ברצונו שיהיה עולם, שידומם, שצומח, שידומם כזה, דומם אחר, הכל היה צריך ישר להיברות מהמחשבה הראשונה שלפני הצמצום, כי הרי לזה הייתה המטרה. היה צריך להיות לכאורה התעוררות הרצון מלכתחילה מבחינת פרט, באופן שיהיה אפשר להיות ממנו התאבות נבראים פרטיים, כפי הכוונה. נשאלת השאלה, ולמה היה התעוררות הרצון מתחילה מבחינת כלל? מה הסיבה שזה בא באופן של כלל, ורק לאחר מכן זה יורד לפרטים? גם בתורה אותו דבר, וגם בבריאה אותו דבר. יש כאן איזה מטרה מיוחדת, סיבה למה הכל בא באופן כזה של כלל, ורק לאחר מכן באים הפרטים. אז מה הסיבה שצריך שזה יהיה באופן הזה?